פרשת השבוע יש בה כמה דברים לא ברורים, יש לכולם תנכים. ראשית כל, המילים הראשונות, המילה הראשונה כאילו, והיה. והיה כי תבוא אל הארץ. זה היה לומר, כי תבוא אל הארץ. או בבואכם אל הארץ, או בבואך. המילה והיה מיותרת. אמרו חכמים כל מקום שבו כתוב ויהי, לשון צרה, כל מקום שאמרו והיה, לשון שמחה. יש שמחה מיוחדת להיכנס לארץ. והיה תבוא לארץ. זה שמחה שתיכנס לארץ. וירשתה וישבת בה, ושתירש ושתשב. אגב, מדוע זה לשון שמחה תמיד והיה? כי זה לקח את העבר לעתיד. כלומר, כל דבר שהיה, אי אפשר לתקנו. ולכן יש איזה מין צרה, איזה מין צער המתלווה לעתיד. לעומת זה, מה שעתיד להיות זה מלא שמחה. כי מה שיהיה עדיין לא נקבע, אפשר לשנות, יהיה טוב. כשאפילו העתיד המלא תקווה הופך לעבר, אין לך צרה גדולה מזו. לכן ויהי, שהפך את יהי העתידי לויהי העברי, זו צרה. ולעומת זה, אם אפילו העבר יש בו תקוות העתיד, אין שמחה גדולה מזו. העבר היה, והיה לשון עתיד, אין שמחה גדולה מזו. אבל לכל פנים, למה היה צורך להדגיש, במיוחד ביחס לכניסה לארץ ישראל וירושתה, שזה שמחה? משום שמצוות ירושת הארץ, יש בה צד מצער, צריך להילחם. שמה יאמר אדם, אין זה כדאי. אין זה כדאי כל כך להילחם, או על כל פעמים, גם אם צריך להילחם, אז אי אפשר לשמוח על זה, זה לא שמחה. לכן התורה באה לגלות לנו שאף על פי שזה נראה לא כל כך שמח, תדע לך שאין שמחה גדולה מזה. ומשל, למה הדבר דומה? להלכה המובאת ברמה, שבחוץ לארץ לא מברכים שחיינו על ברית מילה. כן? מנהג אשכנז, שבחוץ לארץ לא מברכים שהחיינו על ברית מילה, אבל בארץ ישראל כולם מסכימים שמברכים שהחיינו. ומדוע באמת בחוץ לארץ אין האשכנזים מברכים על ברית מילה? משום צערה דיינוקה, התינוק מצטער, זה כואב ברית מילה, אז לא שייך לברך שהחיינו שהיא ברכה של שמחה על דבר שכואב. ובארץ ישראל, מה זה כואב פחות? זה כואב אותו דבר, אולי יותר, אולי פחות, אבל לכל פנים, באופן ממוצע, הכאב הארץ ישראלי בברית המילה שווה לכאב החוץ לארץ. ואומנם לא שאלתי אנשים, אבל אני מניח. אבל יש כנראה משהו אחר. מה הטעם של ברית מילה? מה הטעם של ברית מילה? ברית על הארץ, נכון? איפה זה כתוב? בפרשת לך לך, כתוב במפורש, ותנה בריתי ביני וביניך לתת לך את ארץ כנען. ואחר כך מיד אחרי זה בא ציווי ברית המילה. אם כן, ברית המילה זה שטר בעלות על הארץ. אז כאשר אתה נימול בחוץ על הארץ, זה סתם כואב, אתה לא מרוויח מזה כלום. בארץ ישראל יש כאב, אבל לפחות הרווחת מזה משהו את הארץ. ולכן בארץ ישראל זה כאב שהוא תשלום לדבר גדול. אז זה סיבה לברך שהחיינו. כמו שכשאדם קונה כלים חדשים הוא מברך שהחיינו, למרות שהוא איבד משהו מכספו, אבל התשלום היה כדאי, הוא קיבל דבר חדש. לכן בארץ ישראל כולי עלמא לא פליגי מברכים שהחיינו. וזה בעצם מה למרות שיש פה שפיכת דם, רמז ברור, נשפך דם, אבל קנינו את הארץ, היה כדאי.
אצל הספרדים, הם מרגישים גם בחוץ לארץ, כשזה שווה בשביל הארץ?
אני לא יודע. צריך לשאול אותם. עכשיו,
היא רק הרמה אומרת.
כן, זה רק הרמה שאומרת. כן, בחוץ לארץ, הספרדים תמיד ברחו. עכשיו, זה אגב מסביר את הגמרא במסכת ברכות. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא נתנה מילה לידי ייסורין, והם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. כן, שלוש מתנות טובות, אבל על ידי ייסורין. אני לא מבין. אם זה בא על ידי ייסורין, אז זה לא מתנות טובות. לא שכוונת הגמרא לומר אחרת. אלה הן מתנות טובות, כי הן באו על ידי ייסורין.
זה עכשיו יותר מובן. זאת אומרת, מצווה שאני צריך להיות שותף בה, שותף מלא בהשגתה, יש לי בה זכות. אז המתנה היא מתנה טובה, כי יש, כי היא חלק מן הקניין שקניתי. מה שאין כן דבר שניתן ללא ייסורין, הוא לא ממש שלי. הוא עוד לא התאחד עם חלבי ודמי. לכן, אומרת התורה, כי תבוא אל הארץ ורשתה וישבת בה, והיה, זה לשון שמחה. עכשיו, יש הרבה מה לדייק בכל הפרטים של הפרשה. מתי ערבית?
שש ורבע.
טוב, אז לא יהיה לנו הרבה זמן. אני רוצה לדייק איתכם כמה דברים בפרשה. כמובן שאם ארץ ישראל זה כל כך חשוב, זה כל כך שמח, אני אשאל את השאלה, מדוע ניתנה התורה לא בארץ? אני אומר את האמת, נכון? התורה ניתנה לא בארץ, זה נכון?
חוזרי לא אומר את זה. חוזרי לא חושב
כך. ודאי שהתורה לא יכולה להינתן בחוץ לארץ, זה לא יעלה לדעת שהתורה תינתן בחוץ לארץ. תורת משה, דבר השם, יינתן בארץ כמאה? לא יכול להיות. באמת התורה ניתנה בארץ ישראל? כידוע, הרי הר סיני נמצא בגבולות הארץ. אבל לא ניתנה בארץ כנען, שהוא לב הארץ, כלומר, החלק המרכזי של ארץ ישראל, שבו יכולה לשרות שכינה. ולכן, יש צורך, כאשר נכנסים לארץ כנען, לעשות מחדש מתן תורה. מתן תורה ארץ ישראל. כדי להשלים את החיסרון שיש במתן תורה בחוץ על הארץ. איפה ניתנה התורה בארץ ישראל? נו? לא הוותיקין, כמו שיש מישהו לומר. מה? מה? איפה? הרבל והגריזים, נכון? כלומר, שם ניתנה התורה מחדש, אגב, דעת רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא, שניתנה התורה ארבע פעמים. בסיני, באוהל מועד, בערבות מואב, ובהגריזים והרבל. וכאן נשאלת השאלה, איפה זה הרגריזים והרבל? מה אמרת? על יד שכם. אני רוצה הוכחות. נא להסתכל, יש תיאור, יש ניתוב, יש ניווט מדויק בפרשת ראה. נא לפתוח בבקשה בפרשת ראה בספר דברים.
ו-310
בתנחים האלה זה בעמוד 310, אבל זה בפרק י' א' פסוק כ"ט. והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. איפה זה? הלו, הנה, הנה אומרים לך איפה זה בדיוק. בעבר הירדן. לא, עבר הירדן זה עדיין קצת רחב. כן, בין הירדן לים יש הרבה מקומות. אמרו, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. עכשיו אני לא הבנתי כלום, אז איפה זה? מרוב עצים לא רואים את היער. טוב, בואו נלך לאט לאט. אלוני מורה, מכירים את המקום מאיזשהו מקום? איפה זה? לא, נדבר על אלוני ממורה. ממורה זה חברון. אלון מורה מוזכר בספר בראשית. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני, אז בארץ. כן, זאת אומרת, אלון מורה, ברור לנו שזה בשכם. כאן יש ביטוי קצת שונה, כתוב אלוני מורה, אז יש להניח שכשהתורה אמרה אלוני מורה זה אלון מורה, ולכן זה אותו מקום. אבל במקום לסבך כל כך, התורה יכולה להגיד בשכם או בשכם. התורה בכוונה מעלימה איפה זה. עכשיו, בואו נבדוק נתון אחר. איפה זה הגלגל? הגלגל זה ליד יריחו. אז איפה זה הרגריזים והרבל? מול הגלגל? זה ביריחו. זה בין יריחו לירדן. עכשיו, איפה זה ארץ הכנעני? הכנעני איפה ישב בארץ ישראל?
בנגב.
על הים ועל יד הירדן. כך אמרו המרגלים, נכון? מי ישב בהר? האמורי. כשהתורה אומרת בארץ הכנעני, זה ודאי שזה לא בהר, אלא זה בבקעת הירדן. אז כן, הר גריזים ועיבל זה בבקעת הירדן. אבל כתוב אחרי דרך נבוא השמש. מה זה אחרי דרך נבוא השמש? צריך ללכת כל הדרך המזרחית, בסוף הדרך אתה מגיע להגריזים והריבל. אם כן, זה בשכם. כי דרך נבוא השמש זה הדרך הראשית שם מיריחו, היא עולה דרך טובה, מגיע עד שכם. אז אחרי דרך נבוא השמש זה בשכם. יש פה בעיה, לא? נמצא המפה העתיקה בעיר מדבא. אתם יודעים איפה זה מדבא? זה בארץ ישראל, ותחת שלטונו של חוסיין היה. שם יש כנסייה גדולה, ביזנטית, שם יש פסיפס גדול מאוד, שהוא מפה של ארץ ישראל שנעשתה בתקופה של האמוראים. מפה בתקופת האמוראים, בפסיפס. חלק הושמד, אבל חלק גדול נשמר, וכל המקומות מצוינים שם ביוונית. זה נעשה על פי ספר גיאוגרפיה של איזה גוי אחד בשם אבזביוס, באונומסטיקון שלו, על פי זה עשו את המפה. במפה הזאת, אם תסתכלו ליד העיר שכם, אתם תראו, יש שני נקודות, אחת נקראת טור גריזים, השנייה טור עיבל. זה שם, נכון? תרדו קצת ימינה למטה, אתם מגיעים ליריחו, כתוב שם גריזים עיבל. היי, מה יהיה? אגב, בגמרא, במסכת סוטה, זו מחלוקת תנאים, איפה זה גריזים ועיבל. רבי לזר ורבי יוסי אומר שזה בשכם, וחכמים אומרים שזה ביריחו.
אלו
דברי מכם, אבל אני שואל, מה עשו דמי ישראל? יש תוספתא שאומרת שביום שהם עברו את הירדן הלכו 60 מיל עד שכם וחזרו לגלגל. יש דעה כזאת, כי הכתוב ביום אשר תעברו את הירדן, אז צריך להיות באותו יום. הלכו 60 מיל, 60 ריבו הלכו, חזרו לאחור, 120 מיל עשו, בלי מלחמה, עוד לפני מלחמת יריחו והעי, שום דבר, עוד לא מלחמו, נכנסים לארץ כנעה, חוזרים אחור. כן, זה בתוספתא.
גם פה וגם פה.
גם פה וגם פה. זה כבר ודאי התורה לא אמרה. כן? כלומר, אם זו מחלוקת תנאים.
אולי נפרסו לאורך מלדיה.
אולי גם. אבל יש לי שאלה אחרת. משל יותם. מוכר? יותם בן ירובעל. הוא דורש מול אנשי שכם. איפה? כתוב במפורש, מעל הר גריזים. אם כן יודעים, ידיעה ודאית, הר גריזים זה בשכם. איפה מהמקום יש למחלוקת תנאים, אם כן. ולכן ברור שכאן הכוונה היא אחרת לגמרי. למה עושים ברית בין גריזים לעיבל בכלל? למה עושים בכזה עמק מבוטר, שני הרים ובאמצע עמק?
תמיד ברית זה היה בין הבתרים.
יפה, רש"י אומר על ברית בין הבתרים שדרכם של כורתי בריתות, שהם חותכים משהו לשניים ועוברים בין הבתרים, כמו שכתוב, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו. אם כן, דרכם של כורתי בריתות לחפש איזה דבר שלם, לחתוך אותו לשניים, לעבור ביניהם, זה דרכם של כורתי בריתות. נו, אז בין הר גריזים להר עיבל זה מתאים, יש שם עמק עמוק בין שני הרים. אבל אם רוצים לכרות ברית, איפה הסדק היותר סדוק בארץ ישראל? תחפשו במפת הארץ סדק.
השבר
הסורי-אפריקאי שעובר לאורך הירדן. לכן הכי מתאים באמת לעשות את הברית שם. במיוחד שיש ברית בפרשתנו הנעשית בערבות מואב. אז מתאים לעשות בצד אחד של הירדן חלק מן הברית, להשלים את זה בעוד ברית בצד השני של הירדן מול הגלגל.
אבל זה רחוק.
מה?
הפסגה של מצד ירדן ומצד צבאי.
מה זה?
רחוק הפסגות.
זה לא הפסגות בכלל. לעשות ליד הירדן. בגלגל ובערבות מואב. משני הצדדים. הארץ מבוטרת טוב. כן? חצי ארץ פה, חצי ארץ שם. לכן האידאל זה לעשות הר גריזים והר עיבל שם. נכון? ולכן באו חכמים ואמרו שתי גוממיות עשו, לאחד קראו גריזים ולשנייה עיבל, ועשו שם את הברכות ואת הקללות. אגב, המקום הנקרא גלגל, איפה זה? אמרנו שזה בין יריחו לשכם, בין יריחו לירדן, נכון? לא יודע אם שמתם לב, אבל ליד שכם יש כפר בשם ג'לג'וליה. אז יש גלגל גם שם, יש גלגל פה וגלגל שם. גם כשאליהו הנביא הולך להסתלק מן העולם, אז הוא אומר לאלישע, בוא נלך לגלגל. מגיעים לגלגל, אחר כך ממשיכים לבית אל, אז הוא אומר בוא נרד ביריחו, אז הוא אומר בוא נלך לירדן, ואז הם עוברים את הירדן. אם אתם תניחו שהגלגל זה ליד יריחו, המסלול לא ברור. אם אתם מבינים שהגלגל זה ליד שכם, מובן. מהגלגל לבית אל, משם ליריחו, משם לירדן. הגיוני, נכון? יש הר גריזים והר עיבל אידיאליים, ויש הר גריזים והר עיבל מציאותיים. באידיאל זה צריך להיות ליד הירדן. אם עם ישראל יודע לכבוש את כל הארץ, ואז הממדים של הקדושה הם כממדי הארץ כולה. אבל מכיוון שעם ישראל אז לא היה ברמה הרצויה, אז הצטמצמה הברית של גריזים ועיבל לממדים כנעניים בלבד בעיר שכם. מובן? טוב. אם כן, זה מוכרח להיות כאן. עכשיו, לכן התורה בכוונה השאירה את המקום פנוי, לא ברור. אבל יש פה בברכות והכללות כמה דברים לא ברורים בכלל.
אבל אז הם כבשו כבר את כל עבר ירדן המזרחי, ניסו לכבוש את עבר ירדן המערבי.
כן, אבל כבשו נחלה מבוהלת. היו צריכים לכבוש קודם את הר האמורי ואחר כך את כל שכניו. כן, כתוב בסדר דברים, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. אמרו בספרי, הר האמורי זה ארץ כנען, ואל כל שכניו עמון, מואב ועדום.
הם עשו הפוך.
עשו הפוך. נחלה מבוהלת, לכן גלו ראשונה. עכשיו, יש פה איזה בעיה בכל הכללות, לא, לפני הבעיות. אם תשימו לב, איך נראה מעמד קבלת התורה בשכם לעומת מעמד הר סיני בסיני? זה בדיוק הפוך. הרי במעמד הר סיני נאמר כך, ישמר עלות בהר ונגוע בקצהו, פנצה כל יסכל או ירו יירא, כל הנוגע בהר מות יומת. ואז מפחיד, טוב, אגבל את ההר וקידשתו, לא מתקרבים. מי מדבר שם? אף אחד לא מדבר, רק הקדוש ברוך הוא מדבר, שקט מוחלט, והקול המפחיד של האלוה הוא הנשמע. אז אם תצייר, איך נראה הר? אגב, הר, לפי ידיעותיי מתקופת הילדות, זה אדמה ואבנים בצורה של קונוס עם שפיץ. כן, כך נראה מעמד הר סיני. הבסיס למטה, השפיץ למעלה, כל אלוהים יוצא מלמעלה. מה קורה במעמד הר גריזים והר עיבל? בדיוק הפוך. העם עולה על ההר, מזה ומזה, והכל יוצא מלמטה, והכל זה קול של בני אדם, הלוויים. זו תורה אנושית שבאה מן הארץ. כלומר, לעומת תורה מן השמיים בהר סיני, יש תורה מן הארץ בארץ ישראל. זו תורה שמאוחדת עם החיים. עכשיו, אם תפתחו קצת את הדמיון שלכם, ללא לוח, כי הרי בית כנסת לא מכניסים לוח, תשימו לב שפה מדובר על שני משולשים. כן, כשמעמד הר גריזים והר עיבל זה משולש הפוך. תרכיבו שני משולשים ביחד, יש לכם הוכחה שהתורה היא אמת. כן? ככה אוהבים, תמיד בתוכניות, כשרוצים להוכיח שהתורה היא אמת, אז מציירים לכם כל מיני צורות גיאומטריות שמוכיחות לכם שהתורה היא אמת. אבל לא משנה, יוצא לכם מגן דוד. כן. עכשיו, בואו נחזור עכשיו בקצרה אל הבעיות, משום שנשארה לנו דקה. בעיות, כתוב כך, אני קורא כאן בפרק כף זין, בפסוק י' ד', וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה כועבד השם עשי ידי חרש ושם בצפר וענו כל עם אמן. ארור מקלה אבי ואימו ואמר כל עם אמן. ארור מסיק ולראו ואמר כל עם אמן. ארור משגיא ובדרך ואמר כל עם אמן. 11 ארורים. מה הם עושים פה? הקדוש ברוך הוא דיבר על ברכה וכללה, יש פה רק כללה. אז רש"י נדחק ואמר שהיו 11 ברוכים גם כן, אמרו ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואז כל העם אמר אמן. אבל למה התורה אם כן הביאה רק את הארורים? אחר כך, בפרק כ"ח, יש לכם פרק ארוך עם ברכות וכללות. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בסדר. אחרי זה ארור אתה בעיר, ארור אתה בסדר. כולי. אז איפה הברכות, איפה הכללות? רבי אברהם בן עזרא אומר שהברכות והכללות זה הברכות והכללות של פרק כ"ח ולא הארורים. אבל מה עושים הארורים פה? אז אם תסתכלו בספר יהושע פרק ח', אפשר לקבל תנך אחד בבקשה? אתה, למשל, שם התנך סגור, תנך. כן? יהושע פרק ח', תסתכלו בקצרה. שם יש תיאור של מה שיהושע בן נון עשה, למעשה. בפסוק למד ג' 33 בעמוד 366, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית השם כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם. בינתיים זה בסדר? בסדר. לברך את העם ישראל בראשונה, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים ואתה והגר הולך בקרבה. לא הבנתי כלום. אז הפסוק אומר שמה שעשה יהושע על פי משה זה לברך את העם בראשונה, ואחרי זה קרא את הברכה ואת הכללה. איפה משה ציווה לברך את העם בראשונה? מילי שזה הנתיב מבולוז'ין, או לא רבי רם בן עזרא, מסביר מה זה הארורים. זה הברכה. לברך את העם בראשונה זה לקרוא את כל ה-11 הארורים האלה עם האמן. למה? כי הרי הברכה והכללה באים על התנהגות העם. מכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, יש איזה בעיה. יש אנשים שעושים עבירות ואף אחד לא יודע שהם עשו. אז אנחנו לא יכולים להיות ערבים להם, כי הרי אם אנחנו נהיה ערבים לעבירות האלה, לא נוכל למנוע אותם והם יביאו חורבן. לכן אומרת התורה, צריך לקלל את האנשים האלה לבדם, כדי שהם יישאו את אבונם באופן פרטי. ואז זה ברכה לכל העם. אם תשימו לב, כל ה-11 ארורים זה על העבירות שאדם עושה בסתר. אז אומר משה, לפני שתברכו את העם ותחייבו אותם בברית, צריך קודם כל לקלל את כל עושה העבירות בסתר, ואז זה ברכה לישראל. זה מה שציווה משה, לברך את העם ישראל בראשונה, זה ה-11 ארורים, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, ברכה והכללה. כן. כן, זה נפיל ליחיד, יפה, זה היחיד. נקלל את היחיד שאי אפשר לדעת עליו, ואז מדי זה ברכה לכל ישראל, ואז אפשר לקבל את הברכה ואת הכללה. נכון, את העם. נכון, לא נדמה, זה כתוב. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה קודם כל, זה כל ישראל יפרח בעל תורה, זו שנאמר, אדוני חפץ מעסקו, אין כתורה וידיר.